הפסוק שלנו היום זה, אנחנו בפסוק שמיני כבר בפרק הראשון. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. אז יש פה חזרה של אותו רעיון כמה פעמים. נקודות שעליהם נתייחס יותר החלק הראשון, הפסקה הראשונה והפסקה השנייה של הפסוק. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר. זה היסוד. לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע, זה כבר תוספות. זה חוזר על עצמו שזה. מה שאמרתי על הפה, לא יוכל איש לדבר, זה נכון גם ביחס לעין, וזה נכון גם ביחס לאוזן, אבל בעצם זה אותו עניין. על הפסוק הזה ישנו מדרש. הפסוק הזה זה שלמה המלך כתב, אבל מדרש זה תקופה הרבה יותר מאוחרת, תקופה של האמוראים. מדרש רבה, כתב אותו רבה, יש כל התלמוד נקרא אביות אביי ורבה, אז אביי ורבה, אביי ורבה, אז היה רבה שהיה רבו של רבה, והוא כתב את המדרש הזה. אז הוא כותב כך. אמר רבי שמואל בר נחמן, כל טובות וברכות ונחמות שראו הנביאים, לא לחינם ראו, אלא על ידי שהיו הוגים ועושים מצוות וצדקות. יש פה מין כלל שאנחנו ננסה להבין אותו, אבל רבי שמואל בר נחמן מלמד אותנו, שכל דבר טוב שאלוקים הבטיח לעם ישראל במשך כל הדורות, אף פעם הוא לא היה סתם, בלשונו לא לחינם, שום דבר לא היה מתנת חינם, אלא הוא בא כתוצאה שהם היו עושים, הוגים ועושים במצוות וצדקות. כלומר, זה תמיד היה כתוצאה מאיזשהו מעשה טוב שהם עשו, או מעשה טוב שהם עתידים לעשות, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אני אתן לכם טובות וברכות. הצמח צדק, אחד מהנכד של בעל התניא, הוא טוען שזה משהו כללי, זה לא רק טובות וברכות ונחמות. הוא טוען שאין שום דבר אמיתי שהאדם מקבל אותו בחינם כאן בעולם הזה, אלא כל דבר שהאדם מקבל כאן בא כתוצאה בלשונו בהתערותא דלתתא. אם האדם עשה התערותא דלתתא, הוא מקבל דבר אמיתי, אבל בלי התערותא דלתתא אין דבר אמיתי. במילים עזות יותר, אין מצב שבן אדם יקבל איזשהו דבר בלי שיהיה לו יגיעה. שוב, אנחנו רואים אנשים שמקבלים בלי יגיעה, הוא טוען אבל שזה לא אמיתי. כל דבר אמיתי שיש לאדם, זה דווקא על ידי יגיע. כלומר, הוא מפרש את המילים, כל הדברים יגעים, זה לשונו של הפסוק. כל הדברים יגעים. אתה רוצה שיהיה דברים, אז צריך שיהיה יגעים. אם יש יגעים, יהיו דברים. לא יהיה יגעים, לא יהיו דברים. אנחנו ננסה קצת להסביר את זה, למה זה, מי אמר שזה ככה. אבל קודם כל זה הנקודת המוצא שלנו. זאת אומרת, הפירוש לפסוק, הפירוש הקבלי לפסוק, ללא יגיעה, יגיעה בתרגום קבלי זה התערות הדלתתה, השתדלות מלמטה, זה התרגום התערות הדלתתה, זה השתדלות מלמטה, ללא השתדלות מלמטה, לא יהיו דברים, לא יזוז כלום. זה רק לסבר את האוזן, אז נספר שתי מעשיות פשוטות, קצרות, על בנו של הצמח צדק מסופר שאבא שלו, בעקבות הפירוש המיוחד הזה שעכשיו אנחנו שמענו ממנו, שכדי להצליח בחיים צריך להתייגע, היה לו בן מאוד מוצלח, שלא היה צריך להתייגע בכלום. ברמה הלימודית, אני מתכוון, כל הלך לו בקלות, והוא שמע מאבא את המעלה המיוחדת שיש ביגיעה, אז הוא התחיל להתייגע בלימוד. במה זה בא לידי ביטוי? לפעמים יגיעה, זה שאתה הבנת את הדבר ואתה יודע אותו, אתה יכול לחזור אותו בעל פה והבנת, ואתה חוזר עליו עוד פעם, ולא, החזרה לא עוזרת לך בכלום להבנה של העניין, אבל אתה מייגע את עצמך. זה מעשה אחד שמופיע. מעשה נוסף הרבה יותר עם עומק, הנראה לעיניים. בעל התניא, כשהוא היה ילד בגיל 13, ממש צעיר, הוא גם אז היה בעל התניא, זאת אומרת, הוא גם אז היה גדול, בגיל 13. הוא שמע בן אדם בבית הכנסת לומד, אותו בן אדם היה לומד בקול, מסביר את מה שהוא לומד, והיה לומד מאוד מאוד מהר, והיה ניכר מהלימוד שלו שהוא מבין את הדברים טוב מאוד, בעומק. גם מהר וגם בעומק. זה לא תמיד הולך ביחד, ואצלו זה היה מהר ובעומק מוצלח לחלוטין. אמר לו בעל התניא, אני רואה שאתה לומד טוב. אני רוצה לומר לך, בפרשה של קריאת שמע כתוב, משהו שנשמע כמו כללה, אבל הוא פירש אותו בצורה רוחנית, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר השם אלוקיכם נותן לכם. ועבדתם באלף, לא ועבדתם בעין. כאילו, תאבד, תאבד מפה, חלילה. אז הוא פירש את הפסוק, ועבדתם מהרה, האדם צריך לאבד את המהירות שלו. יש לאדם מהירות, פזיזות, חיפזון, ועבדתם מהרה. במה? זאת אומרת, מתי? הרי הזריזות יש לו המון המון מעלות. אז איפה נדרש מהאדם לאבד את המהירות שלו? מעל הארץ הטובה אשר השם אלוקיכם נותן לכם. הארץ, הוא פירש, כתוב במדרש, למה נקרא שם הארץ? על שם שרצתה לעשות רצון קונה. ארץ לשון של רצון. ארץ גם לשון מרוצה. אם יש לך ארץ טובה, יש איזושהי תכונה טובה, איזשהו עניין טוב שיש לך באישיות שלך, או שהגיע לידך איזושהי הנהגה טובה, עניין טוב, תאבד בו את המהירות, קח אותו ותתעכב בו, תתיישב עליו, תלעס אותו לאט לאט, וזה יעזור לך, זה יביא אותך להיות מאושר. זה היה, שוב, אני מדבר עדיין באקסיומות. זה הייתה האמרה שאמר בעל התניא לאותו אדם. אותו אדם אמר, אני התנהגתי, ברבות הימים אותו אחד נעשה חסיד שלו, אמר, אני התנהגתי ככה והפכתי להיות אדם מאושר. זאת אומרת, לקחתי את אותה תכונה, אהבתי ללמוד, ואהבתי ללמוד מהר. האמת שאני קצת קיצצתי בסיפור. הסיפור זה היה גם כן מין ויכוח ביניהם. אותו אחד אמר שזה הטבע שלי לעשות הכל מהר. אמר לו בעל התניא, אבל הטבע הזה הוא לא טבע יסוד, זה טבע שאתה יכול לשנות אותו, וכדאי שתשנה אותו. ואותו אחד בסוף שינה אותו ואומר שהוא באמת הרגיש טוב עם העניין. הוא ראה בזה אור, בעיבוד מהרה הזה. יש פה דבר מעניין, אנחנו רואים בן אדם מוצלח לגמרי, הוא גם לומד מהר והוא גם מבין מהר, ובכל זאת אומרים לו תעשה לאט, קצה קצה, בדל של קצה להבין מה המעלה בזה, כי אם יש דבר טוב, אתה לא תפנים אותו עד שאתה לא תתעכב בו. כלומר, יכול להיות האדם מבין, יכול להיות האדם קולט טוב, ואף על פי כן הוא לא בן אדם, ועל זה אני רוצה קצת להתעכב. המסר הוא זה שיש לפעמים מטרה, בוא נאמר ככה, אם אנחנו צריכים להיות עכשיו בתל אביב, באמת מה אכפת לנו לעצום את העיניים ולהיות בתל אביב בנס? אנחנו לא מרוויחים משהו מזה שאנחנו נסענו בדרך, אבל היא לפעמים לדרך יש לה משמעות. זאת אומרת, לפעמים יש משמעות לזה שאתה תתייגע ותעשה איזושהי פעולה בכדי להגיע לאותו עניין. אני רוצה קודם כל להדגיש מה המחודש ברעיון, קודם כל, לפני שאנחנו מסבירים אותו, מה מחודש כאן? כשקוראים בספר קהלת כל הדברים יגיעים, זה נשמע כאדם שקובל. הוא הכל נתקע, כמו שאומרים, הכל לא הולך, הכל לא זורם, הדברים יגיעים, ככה משתמשים גם בעברית, והיו הדברים יגיעים. כשרוצים לומר שהדברים לא מובנים, אז אומרים והיו הדברים יגיעים. אבל כאן, במשמעות הפנימית, איך שמפרשים בקבלה את המסג הזה, כל הדברים יגיעים, זה כאילו שווח. אם אתה רוצה שהדברים יהיו דברים, תדאג שהם יהיו יגיעים. כי אם הם לא יהיו יגיעים, הם לא יהיו דברים. זה מחשבה מהפכנית. עכשיו, מה באמת המשמעות בפועל? קודם כל נראה איך שזה בחיים היומיומיים שלנו. אנחנו רואים בפועל שאנחנו חיים עם אותם דברים שהתעכבנו עליהם בחיים. כל אדם, יש דברים שחלפו לו ליד האוזן, ויש דברים שנכנסו לו בתוך האוזן, כן? יש דברים, יש הרבה דברים שראיתי ושמעתי, אבל זה נצרב לי, משום מה זה נצרב לי. עכשיו, בדרך כלל, מה הם הדברים שנצרבו לי? אם אנחנו נהיה, מה שנקרא, כנים עם עצמנו, הדברים שנצרבו לי, זה הדברים שחוויתי אותם, לאסתי אותם, או התייסרתי בהם זמן ארוך יותר. ובגלל זה, אני חושב עליהם, נזכר בהם, ולומד מהם מוסר השכל למשך החיים. נראה עוד יותר. לא רק אנחנו ביחס לעצמנו, אנחנו ביחס לילדים שלנו. הסבא יושב עם הנכד ורוצה לומר לו איזה שהם דברים שהיו איתו בעבר. בדרך כלל, מה עם הדברים שאותם הסבא מספר, זוכר שהוא מסוגל, הסבתא יכולה לספר, על מה? דווקא אותו עניין שהיה לה בו יגיעה יתרה. היה לה בו, מה שנקרא, השקעה בנפש, זה לא היה משהו שהוא כמו שטחי. למשל, גם אנחנו, אם אני אבוא ואשאל אתכם, הייתם איפה שהייתם, כל אחד לפי מקומו, לפי עניינו, אתם זוכרים אם עבר מטוס מעליכם היום? אולי תזכרו, אולי לא. אבל אם אני אשאל אתכם, במשך השבוע האחרון, אתם זוכרים אם עבר מעליכם מטוס? ואחד יגיד לי, כן, אני זוכר. זאת אומרת, יש דברים שעוברים לנו. אז בוא נאמר, אפילו אדם שזוכר כל פרט מהחיים שלו, כל צדף בחיים שלו, הוא זוכר. אין דבר כזה, אבל בוא נאמר שיש אדם כזה. הוא לא יעביר את זה הלאה. מה אני אגיד לך? ביום שלישי, 28 לאוגוסט, הלכתי ברחוב, עבר מטוס, מה אני אגיד לך, איזה רעש. זה אפילו אם הוא זוכר את זה, זה לא אינפורמציה שהוא מעביר. אז מה הם הדברים שהאדם כן מעביר הלאה? לא רק, אנחנו קוראים לזה דברים תוכניים. זה לא דברים תוכניים בלבד. מה הם הדברים התוכניים שלנו? דברים שהתעכבנו עליהם. דברים שבאו לנו, סליחה שאני אקרא, בקושי. דברים שסבלנו עליהם. אני שמעתי סיפור לאחרונה מאיזה אדם. אמרתי לו, תספר לי סיפור. אז הוא מספר לי סיפור. בסיפור היה משהו, אלמנט שהוא הפסיד 10 או 20 אלף שקל. אז עכשיו אני מבין, למה הוא זוכר את הסיפור? זה לא סתם ככה נזכר ונרשם בראש. הסיפור הזה הוא משהו שהקרבתי משהו, ויש בו מוסר השכל, אז אני זוכר אותו. אבל אם זה ככה, דברים שחולפים ככה, בוא ניתן ניסוח. מה האדם, מהו האדם לפי זה? הדברים שעליהם הוא יתעכב. על איזה דברים הוא מתעכב? או דברים נורא נורא שמחים, יוצאי דופן בשמחה, או דברים נורא נורא עצובים, שהם יוצאי דופן בעצבות. אבל הם אלה הדברים. אז זה נקרא כל הדברים יגעים. כל הדברים שנשארו לנו בראש, זה רק דברים שהלכו בעצלתיים. דברים שהלכו במהירות, לא נשארים לנו בראש. אני רוצה לומר לכם, אני מקווה שאתם תוכלו לחזור חזרה לימים שחבשתם את ספסל הלימודים, ולהיזכר מי היה המורה או המורה או המרצה או המרצה שאתם נהניתם ממנו, ומי היה שלא כל כך נהניתם. ואני אנסה לתת נוסחה, אני חושב שתסכימו איתי. אלה שלא נהניתם מהם, לא היה שום שאלה על הידיעות שלהם. זאת אומרת, זה היה ברור שהם גאונים או שהם מוצלחים, והם... אין שום ספק שהוא יודע. או בכל זאת, אני ממנו לא נהניתי. או אני בשיעורים שלא נרדמתי. או אני לא רביתי ממנו הרבה נחת, לימודית. אתם יודעים למה זה? בגלל שלאותו מורה היה קל ללמוד. לאותו מרצה היה קל להכין את השיעור. אדם שהדברים באו אצלו בקלות, עכשיו קלות, אני רוצה שתיקחו בחשבון, יש אדם שעמל כל כך הרבה שנים, עמל, 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 אז הדבר בא לו יותר בזריזות. זה לא אומר שהוא לא עמל, עומד מאחוריו העמל של כל השנים, זה לגיטימי, אני לא קורא לזה לא עמל, אני קורא לזה עמל. אבל יש בן אדם שהוא, איך אומרים, מה שנקרא, שרבט את המבחנים כלאחר יד, וגרף 90-100 באוניברסיטה. ואחר כך הוא התקדם מעלה והתקדם מעלה. והיום הוא, איך אומרים, לצורך פרנסתו, עומד על הקתדרה וצריך להרצות. והשיעורים שלו משעממים עד מוות. הוא אומר דברים, אבל מכיוון שהוא מעולם לא התעכב עליהם, זה לא יוצא חי. זה לא חי. יש אדם שכשהוא מעביר איזשהו עניין שכלי, גם הקיר מבין. ויש בן אדם שכמה שהוא לא מנסה להסביר, רק הכי 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 מובחרים מסוגלים להסביר. אז מה זה אומר, שהוא גאון יותר גדול? ובגלל זה רק המובחרים מסוגלים להבין? הפוך. הבן אדם שמסוגל להוריד את השכל באופן כזה שגם קיר מבין, הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר אדם שהבין את השכל, לכן הוא יכול לשחק בו איך שהוא רוצה, ולהעמיד אותו רגע בציור הזה ורגע בציור האחר, רגע במילים האלה ורגע במילים האחרות. אז זה הרבה יותר הגיוני. עכשיו, מי זה שמסוגל לשחק עם השכל איך שהוא רוצה? רק מי שהתייגע בו, רק מי שעמל בו. אדם שאצלו השכל עבר ככה נקלט במהירות, אז הוא לא מסוגל לשחק עם זה. בוא נאמר, החסידות אומרת את זה במפורש, היא טוענת ככה, שכשהבנה, כשהוא מבין, הוא מבין לעומק. ומי שלא כשהבנה, יכול להיות שהוא מבין מהר, אבל עומק אין בו. העומק נוצר מחפירה, והחפירה נוצרת מזה שאתה לא מסתדר לך, אז אתה נאלץ לעשות סולם גנבים כדי להגיע לשכל. אז הנקודה היא זה שכאשר האדם היה צריך לעלות מאיזשהו בור, אז הוא יצר לעצמו מדרגות כדי לעלות מהבור הזה. המדרגות האלה הם ההשכלה הנוספת שנוספה לו כתוצאה מהחתירה והחדירה שלו אחר האמת. אם אין לו את זה, אז לפעמים זה מדי 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 חלק, מדי מדי פשוט וחסר טעם, ויש בו טעם לפגם, לפעמים גם כן. אני רוצה לומר שהחתירה, בוא נאמר, זה קשה מאוד לבוא ולשכנע, אבל זה עובדה בשטח שאפשר לצאת אחרי האקסיומה הזאת ולבדוק אותה. העובדה בשטח שהגילויים העמקניים והמיוחדים והפנטסטיים, לא, יש כל מיני סוגים של גילויים, אבל הגילויים הפנטסטיים, הם לא באו אצל האדם בתכנון מלא. הם באו תוך כדי חפירה כללית בעניין. חפרנו לחפש נפט, מצאנו מים. חפרנו מים, מצאנו נפט. החפירה בכל תחום היא כזו, שאין, אף אחד לא מבטיח לך שהעולם בקיצור הוא לא סימטרי. העולם נוצר עגול, אז העולם הוא לא כזה שנלך אחד ועוד אחד ועוד אחד, נגיע ל-X הזה. בשום תחום אמיתי, האדם לא מגיע לגילוי אמיתי, אלא באקראי. אבל האקראי הזה הוא לא אקראי גמור, הוא אקראי שבא תוך כדי חפירה. אז האדם שמציב לעצמו מטרה, אז אם המטרה היא גלויה, אז בטח שהוא ירוץ אחרי המטרה הבאה. אבל אם המטרה היא עין אחד גדול, אפס, אז אותו אדם שהוא כשהבנה, הוא בלית ברירה נובר בעניין, כי הוא לא לגמרי הבין אותו. אז אין לו ברירה, אז הוא נובר בעניין. אבל אדם שלא צריך לנבור בעניין, למה שינבור בו? זה הכל פשוט. אז הוא לא, הוא לא רואה פה משהו, הוא לא מחפש פה משהו, הוא לא מרגיש שיש פה איזושהי בעיה בנוסחה או בעניין. כל אדם, כך עורך דין מצליח, ויש עורך דין שעכשיו לומד להיות עורך דין, אפילו אם הוא עושה את זה בצורה מסחררת, זה לא אומר כלום שהוא יהיה עורך דין מצליח. לא רק מבחינת הניהול של המשרד, אלא מבחינת היכולת באמת לחדור לעומקם של דינים ולעבוד בצורה נכונה בבית המשפט. אותו דבר אצל רופא ואותו דבר אצל מהנדס ואצל כל תחום. למה זה ככה? מכיוון שהלימודים זה משהו אחד וכולם אומרים את זה. כשאתה יוצא לעבודה, אז אתה רק מתחיל ללמוד. למה? כי הלימודים הם משהו מרובע כזה שבאמת אתה יכול לקפוץ משלב לשלב, משלב לשלב. וזה לא העומק שעליו אני מדבר, זה לא העומק, זה יכולת קליטת טקסט ואחר כך למרוח אותו על הדפים של המבחן. זה לא אומר שאתה באמת תהיה מסוגל לקחת מקרה ולנתח את החוק ולנתח את המקרה ולהתאים להתאים ולגרום לשופטים להשתכנע שהפציינט שלך הוא הצדק. זה פשוט שמיים וארץ, זה שתי דברים. ורואים בפועל ממש שאלה שהרבה מאוד מאלה שהיו 100-100-100 בציונים, אבל בשטח הם לא 100-100-100. זאת אומרת, זה לא קשור אחד לשני בכלל. כשאני מדבר על עומק וחתירה, אני מדבר על עומק וחתירה כאשר אתה נמצא באיזושהי בעיה והיא קשה לך. בכל תחום. גם האדם הזה שקלט את החומר במהירות ונבחן עליו, ויש סטודנט אחר שלא קלט, עכשיו הוא עומד בסעיף פלוני בחוק, והוא מתקשה בו. אז הוא שואל וחוקר ונובר וחושב ויושן וקם עם הרע. וההבנה שלו בסעיף הזה, נכון להרגע, היא שווה יותר מאשר ההבנה של ההוא שהוציא 100 במבחן. הוא שהוציא 100 במבחן, זה על מכלול החומר, בגלל שיש לו זיכרון טוב ותפיסה מהירה. אבל את הסעיף הזה, זה שהיה לו קשה להבין אותו, מבין יותר. זה מה שאני רוצה לומר. אתן לכם דוגמה. יש לי אדם קרוב שהוא לומד להיות מוהל. מוהל זה מנתח. זה חתיכת לימוד. זה לימוד גם מהבחינה המעשית, וגם מהבחינה העיונית, וגם מהמבחנים שהוא צריך לעבור. זה כמו רופא, הוא צריך לעבור מסלול. ואיך אומרים, הוא רואה לידו, כמו שתן דוגמה, מכוניות רצות במהירות, כאלה שמתחילים את המסלול וגומרים אותו, מתחילים וגומרים ומתחילים וגומרים. והוא לאט לאט, ופה הוא נתקל בבעיה, והוא מנסה לשאול ומתקשר למועלים ומתקשר לרופאים ומתייעץ מה עושים במקרה כזה, מה עושים במקרה אחר. וזה לא נובע מהיכולת הגדולה שלו, אלא מהקושי שלו זה נובע. אבל לדעת כולם, הוא כבר גמר את המסלול, לדעת כולם, הוא הרבה יותר מהאחרים. ואמר לך, יש אחרים שהידיים שלהם, הם רק ניגשו לעשות ברית במבחן, וזה מיד הלך להם חלק. והוא טעות אחת, ועוד טעות, ועוד טעות, ועוד טעות, ועוד טעות. אבל כל הטעויות האלה גרמו לו להיות מועל מומחה. והם אפילו לא מועלים היום. זאת אומרת, הם גמרו את הסטאז', עשו את התעודה, ולא... אתה מבין מה אני רוצה להגיד? זה לא אומר שמי שיש לו ידיים טובות לא יכול להגיע לזה. אבל הטענה היא שגם אם הוא יגיע לזה, כי זה באיזה במקום יהיה לו העקבה. לא יודע מי יעשה לו את העקבה הזאת. הוא בטוח לא יעשה אותה לעצמו. אבל המציאות בחיים תעשה לו את העקבה הזאת, וברגע שהוא יתעכב, אז הוא יתחיל להעמיק. וכל זמן שהוא לא יתעכב, אין פה העמקה. זה נקודת היסוד. כל הדברים יגיעים, זה ההורדה של העניין לדעת. לא יישאר לא בחוכמה ולא בבינה. זאת אומרת, מה בעצם הטענה היא? הטענה היא שלפעמים יש אדם שהוא מוצלח בחוכמה ומוצלח בבינה, ובדעת הוא לא נמצא בדעת. אתם שמעתם על המושג רופא שהוא סנדלר? הרופא שהוא סדלר, לכו לאקדמיה, תבדקו מה היו הציונים שלו. תראו לפעמים שזה היה 100. זה לא אומר שהוא לא יהיה סדלר. זה לא קשור אחד לשני בכלל. זה בחוכמת המעשה, אני רוצה לומר שגם בעניינים מופשטים זה כך. אני אומר לכם את זה בכנות, אני הרבה למדתי מרבותיי. ככל שהרב היה יותר גאון ומוכשר טבעית, ככה אנחנו סבלנו יותר. היה לי רב כזה שזה היה מדהים, היכולות השכליות שלו היו מדהימות. לא היה דף שהוא למד בחיים שלו ולא זכר אותו בעל פה. והוא היה גם לומד יומם ולילה. אבל כל הידע שלו נשאר רק לו. זאת אומרת, מי שהיה, איך אומרים, רודף אחריו ומנסה לזה, הוא היה מוסר שיעור במשך 45 דקות, פעמיים בשבוע. הוא היה נכנס ככה, כמו מלך, ככה לשיעור. באמת, הוא היה איש מלכותי בהנהגתו גם כן. שם יד על יד ככה, תוקע את העיניים באיזה נקודה שם בקיר, ויורה. אני זוכר בתור נער צעיר, אני לא הייתי מסוגל להבין אותו. בתור נער הייתי יושב עם מכשיר הקלטה, אז לא היה כאלה. היה מכשיר. הוא גם לא הרשה להקליט, זה היה עוד מעלה שהייתה לו. הוא לא הרשה להקליט, היינו עושים את זה בסתר. ואחר כך הייתי צריך לקום בשעה 5, ואת המילים התמצתיות שהוא אמר שם, לעלות על הכתב, ורק אחרי שהייתי מעלה את זה לכתב ויושב וחושב, אז הייתי, שיעור של 45 דקות היה לוקח לי 12 דפים של פוליו, ואת זה הייתי אחר כך מסכם, ואיכשהו הייתי מבין. בסוף הוא היה מרוצה במבחן, אבל זה לא היה, זה, אני עד היום שיחיה יאריך ימים, עד היום הוא מלמד באופן הזה, זה היכולת שלו. אחר כך כשלמדתי במקומות אחרים, אז מה שאחרים היו מוסרים בחמש שיעורים, הוא היה של כל אחד שעה, הוא היה מוסר בשיעור אחד של 45 דקות. זה מה שלמדתי להכיר. אבל מהם היה אפשר ללמוד. ממנו לא למדו. זאת אומרת, זה לא... לא, נשאר לי דמות להערצה, כן? אבל... אז אני אספר משהו על התוודות. אני זוכר שהיה איזשהו תלמיד שהגיע ללמוד אצלו במוסד, ולא היה כל כך מרוצה. מסיבות שונות. וזה כאב לו למה התלמיד הזה רוצה לעזוב. כי יצא למוסד שלו שם כזה של... רק מלאכים יכולים להיות שם. אז הוא אמר, בסוף שבוע הוא עשה התוועדות, כשהוא היה לוקח קצת לחיים, אז היה קצת מסוגל לצאת מעצמו. אז הוא לקח לחיים, ובאמצע ההתוועדות הוא כבר פנה ישירות, זה היה המון מאמץ נפשי, לאותו בחור, הוא אמר לו, למה אתה רוצה לעזוב? אז הוא אמר לו, כי לא יודעים פה כל כך, או לא איזה, אמר משהו, אני כבר לא זוכר מה. אמר לו, מה לא יודעים? אז הוא נקט בספר מאוד מאוד עמוק, פה לא מספיק לומדים את הספר הזה, לא כל כך מבינים בסוגיות האלה והאלה. אמר לו, מה? תביא את הספר מהארון. לעינינו, אנחנו ישבנו ככה 70 תלמידים סביב שולחן ארוך, ארוך, ארוך. תביא את הספר מהארון. תפתח, תתחיל לקרוא. איפה שהוא קרא, הוא ימשיך. הוא דפדף לו, וזה ספר עם אותיות קטנטנות כאלה, עבה ככה, ובכל מקום שהוא קרא, הוא ממשיך. אמר לו, למה אתה אומר שלא לומדים? והוא נשאר. אז זה ברור שהוא היה יוצא דופן, הוא היה... אבל קוראים את זה בלשון של החסידות, הוא לא היה מלמד בר פועל. אני, כשאני מנסה היום להבין למה זה ככה היה, כי הוא לא היה צריך להתייגע על שום דבר. הוא לא היה צריך להתייגע על שום דבר. אני ראיתי בעיניי איך שהוא פותח גמרא, ראיתי, הוא גומר את זה. בשווינג אחד, מה שאנחנו צריכים 3-4 שעות, התפיסה שלו הייתה תפיסה של בזק, והזיכרון שלו היה מדהים, אז הוא במהירות. אבל אנחנו אומרים, למכור את זה לאחרים, הוא לא יכל. תשובה פשוטה, כי הוא לא עבר את המסלול של האחרים. הוא לא עומד בקריטריונים שלהם, אז הוא לא יכול להוריד את הדברים אליהם. הטענה הכואבת היא, וזה אנחנו ראינו, פשוט שיקרנו אחר כך דמויות אחרות, הטענה הכואבת שבמקרה כזה גם חיבור בינו ובין החומר הנלמד באמת לא קיים. קיים, אבל ברמה מאוד מאוד מסוימת. וזה עובדה. באיוב כתוב, אדם לעמל יולד. הרעיון שעליו אנחנו מדברים שייך עם העניין של אדם לעמל יולד. לכאורה, למה אדם לעמל יולד? כאילו רוצים לומר, האדם הוא לא אדם אם אין לו עמל. אם יש עמל הוא אדם, אם אין לו עמל הוא לא אדם. אני אנסה להסביר על פי קבלה למה זה ככה. כתוב בעץ חיים, לרבי חיים ויטל, שבתחילה היה האור אינסוף ממלא את כל מקום החלל. אחר כך, הקדוש ברוך הוא סילק את אורו על הצד, והוא מתח קו אחד דק. שממנו אחר כך נבראו העולמות. פה כמה שלבים. היה פה אור מלא, אינסוף, סילוק, אחר כך מתיחה של קו אחד דק. ובקבלה הרבה מרחיבים להסביר למה כל אחד מהשלבים האלה היה צריך להיות. כי בלעדיו לא היה יכול להיות. אבל לא על זה אני רוצה להתעכב. אני רוצה להתעכב על הנקודה הזו, שכשהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה כאן, כלומר שהעולמות יהיו, אז הוא סילק את עצמו על הצד. מה האינטרס שלו שאנחנו נהיה כאן? האינטרס שלו זה נתאווה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, יש איזשהו מילוי רצון על שכלי, שמתמלא בזה שהוא הצליח לברוא עולמות של תחתונים, עולמות של, 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 של נבראים. ברגע שהוא הצליח, אז זה נקרא שהוא מילא את סיפוקו. מה שהוא רצה לעשות, הוא הצליח. אנחנו נבראנו בצלם ודמות של הקדוש ברוך הוא. גם אצלנו הדברים עובדים בדיוק באותו צורה כמו שזה אצלו. מה הפירוש? כדי שאצלנו יהיה תנועה של שלימות, אצלנו חייב להיות צמצום וסילוק קודם. לא בגלל שיש בזה היגיון, אלא זה בגלל שזה ה-DNA שהושתל בנו, כיוון שזה כך היה אצל הבורא. כך היה אצל הבורא, כי הוא החליט שככה זה יהיה. אבל כיוון שאצלו זה כך, גם אצלנו זה כך. כדי שהאדם יגיע לשלמות שלו, הוא צריך לסלק את עצמו. הסילוק העצמי הזה נקרא צמצום, והוא נקרא יגיעה. היגיעה הגדולה, מה זה נקרא העקבה, היגיעה שדיברנו עליה קודם? שאתה מצמצם את הרצון שלך, לא מתפשט על הרבה דברים, מרכז את עצמי רק לזה, רק הבעיה הזאת היא מפריעה לי, לא מעניין אותי, לא אכילה, לא שתייה, לא שינה, לא כלום, רק זה, עד שאני פותר את הבעיה הזאת אני לא נרגע. זה נקרא יגיעה. האדם מגיע להיות אדם שלם, לפי הנוסחה שאמרנו, רק כאשר הוא יגיע, מפני שאצל הקדוש ברוך הוא, אצל אלוקים, זה היה כך גם כן. הקדוש ברוך הוא הגיע לשלמות שלו, כביכול, שהוא רצה שיהיה עולם, הוא לא יכל שיהיה עולם בלי שהוא יסלק את עצמו, וימשיך קו דק, אז ככה גם אצלנו חייב להיות התנועה של הסילוק שלנו, שאנחנו נסתלק מכל הדברים האחרים, ונתרכז רק בקו דק אחד שאותו אנחנו רוצים למצות, ורק באופן הזה אנחנו נגיע לשלמות. זאת אומרת, אנחנו נגיע לעומק האמיתי, להבנה האמיתית, לעניין האמיתי וכולו. ניתן לזה דוגמה נוספת. חז"ל אומרים ככה, כלל, אקסיומה. צדיקים, תחילתם ייסורים וסופם שלווה. רשעים, תחילתם שלווה, סופם ייסורים. למה כל ההתחלות קשות, מה שנקרא ייסורים? למה? כי אתה עדיין לא מכיר את המערכת, הכל חדש לך, אז אתה לא יודע איך להתנהג, אתה נתקע בכל מיני מאמורות, אבל אחרי שהתרגלת לעניין והתקדמת בו ואתה מכיר אותו טוב, אז לכן אומרים רק ההתחלות קשות, אבל אחר כך הדברים זורמים. צדיקים, כשהם נכנסים לאיזשהו עניין, הם נכנסים אליו דרך עולם התיקון. עולם התיקון זה העולם הזה שאני אמרתי, כדי לבנות אותו נכון צריך שיהיה סידוק, ואחר כך המשכה של קו אחד דק. זה עולם התיקון. אז אצל הצדיקים כל דבר רוחני עובד בסגנון של תיקון. זה בא לידי ביטוי. במה? זה האיסורים. מה האיסורים האלה? זה לא האיסורים שאתה צריך לסבול, כי יש מצוות עושה לסבול. זה איסורים של חבלי קליטה עד שאני רוכש כלים ומיומנות לחיות כאן. נכון. רשעים, רשע, עבירה, השורש שלו, מאיפה הוא יונק? מעולם התור. מה הפירוש? מעולם התור. עולם התור זה לא עולם שהיה בו אור אינסוף ואחר כך סילוק האור ואחר כך המשכה של קו דק. האור אינסוף נשאר. בקיצור, אני נותן לך הכל. אני מזרים לך את כל החיות כולה. אז יש לך שלווה. אבל מה הסוף של זה? הסוף של זה, מה קרה בעולם התור? הוא הכלים לא יכלו לספוג את האור הגדול שנתנו, ואז הם נשברו. זה מה שקורה לרשע. הרשע זה לא שמקללים אותו, שההתחלה שלך תהיה שלווה, והסוף שלך יהיה ייסורים. זה לא, זה פשוט מאיזה עולם אתה מגיע. אם אתה מגיע מעולם של רשע, עולם הרשע לא בנוי על מסלול תקין, שאתה מבטל את עצמך, אתה מתייסר כדי לבנות, כדי להכיר מה שנקרא את מרחב המחייה שלך פה, ואז אחר כך אתה זורם עם זה, ואז אתה מגיע לשלווה. אלא המרחב מחייה שלך מלכתחילה הוא אינסופי, כי אתה אף פעם לא צמצת את עצמך. אז שלווה, יש לך אינסוף. אבל האינסוף הזה בסוף מחריב אותך, כי ההרחבה יתרה, הרחבה, מרחיבה, הרחבה והחרבה זה חילוף אותיות, וזה מה שקורה בסוף כאשר אדם מתפשט על יותר מדי דברים. זה היסוד למה אומרים שאדם לעמל יולד. כי האדם צריך להתרגל להכניס את עצמו בתוך כלים, בתוך מסגרות, והכניסה בתוך מסגרות מצריכה אותו להסתגלות, וההסתגלות הזאת היא הסתגלות קשה עד שמסתגלים, וכיוון שכך ההתחלה היא קשה וההמשך הוא קל. כל הגבוה יותר יורד למטה ביותר. זה ביטוי שחוזר על עצמו הרבה בחסידות. מי שיותר גבוה יורד יותר למטה. מה עומד מאחורי זה? יש הצלחה שנקראת הצלחה של תיקון. יש הצלחה שנקראת הצלחה של תוהו. מה זה נקרא הצלחה של תיקון? שהיא מתחילה מהפרטים, מהמסד עד התפחות. מה זה נקרא הצלחה של תוהו? הצלחה שמסתכלת על המסקנה. אני רוצה הצלחה, אבל היא לא יורדת לפרטים, איך מגיעים לזה. כמו שהסברנו עכשיו, ההבדל בין העולמות הללו, התוהו והתיקון, זה שהתוהו מסתכל על המרחב, ואת עצמו לא מוכן לצמצם למען להתאים את עצמי לעניין. ואילו התיקון כן רוצה להתאים את עצמו למצב, לעניין. וזה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, התכונות האלה של התוהו והתיקון באים לידי ביטוי בהרבה הרבה מצבים של האדם בחיים, והרבה הרבה נקודות שבאות לידי תהליך של שבירה, כאשר האדם לא מאבחן את הדברים בזמן, הוא לא שם את האצבע על הנקודה הנכונה. אני רוצה לתת לזה דוגמה. למשל, אנחנו זוכרים את הפסוק בספר יונה על הקיקיון שבין לילה צמח ובין לילה נבל. הבין לילה צמח והבין לילה נבל, זה, לפי החסידות, זה מוכרח שזה ככה יהיה. דבר שצומח בין לילה חייב לנבול בין לילה. למה? משום שהיסוד שלו זה יסוד של עולם התור. איך זה שהוא צמח בין לילה? איך זה קרה? איך העלייה פה הייתה? איפה הדירוג? אני לא רואה פה דירוג. אם אין דירוג, הדבר יתרסק. זה מוכרח שהוא יתרסק. יש הרבה פעמים שאנשים שואלים, קוראים לזה, יש חוזר בתשובה, יש חוזר בשאלה. אני רוצה לתת נוסחה שאני לא ראיתי אפילו פעם אחת שהיא לא עמדה בקריטריון הזה. חוזר בשאלה לצורך העניין, אני לא משתמש דווקא לאדם שנעשה דתי ונעשה לא דתי, לא על זה אני מדבר. אני מדבר אדם שהתחיל דבר ועזב אותו. בשבילי זה חוזר בשאלה. כל דבר שאדם התחיל ועזב בצורה דרסטית, אם תתבונן טוב טוב טוב, אתה תראה שהאדם הזה, שורש היניקה שלו זה מהרגשות ולא מהשכל. רגשות יש להם מעלה וחיסרון. הרגש, כשהוא מתלהב, הוא מתלהב במהירות, אין לו דירוג. שכל זה חייב להיות מדורג, הוא תמיד עולה לאט לאט. זה אחד המשברים שיש בין גיל, בין מה שנקרא גיל הנאורים. בגיל הנאורים הילד נשלט על ידי הרגש. הוא מרגיש חכם. הוא לא צריך להיות חכם, הוא מרגיש כזה, או, יכול להיות הפוך, מרגיש טיפש, זה במצב הלא טוב. הרגש שולט. אז לכן אם הוא מרגיש שהוא מצליח, אז הכל טוב לו. הוא בהיי. כשהאדם מתבגר, ככל שהוא מתבגר, הוא קצת משתחרר מעולם הרגש ששולט בו, וכל דבר נעשה אצלו יותר ויותר שכלי. השכל בטבעו הוא משל לעולם התיקון. והרגש בטבעו, לפעמים אתה מרגיש שיש לך אפילו שאין לך כלום. מה זה שיקור? הוא מרגיש שיש לו. אף על פי שאין לו, אבל הוא מרגיש שיש לו, שולט עליו הרגש עכשיו. אז כאשר אדם למשל מתלהב מאוד, אני הולך על זה. אתה רואה אותו אפילו בעסקים, אני הולך על זה. הרבה מאוד פעמים אדם כזה ימצא את עצמו בפשיטת רגל. אם לא היום, אז מחר. היום הלך לו הקלף, פעם אחרת לא. למה? מכיוון שהוא נכנס לדבר בלי שום פרופורציה, הוא לא בחן אותו מכל הצדדים, לא בדק מהם היכולות שלו בהתאם, לא בדק מהם יהיו ההצעות ומתי יתחילו ההכנסות להיכנס. הוא לא למד את הנושא כמו שצריך מבחינה הגיונית, וכיוון שכך הוא התלהב, אז כמו שההתלהבות זה כמו נייר טואלט שאתה מדליק אותו בשנייה אחת הוא נדלק ונגמר. זה לא עץ גחלת שנשארת הרבה זמן. זה טבעו של רגש. לכן כשאתה רואה למשל, אני אומר לכם בכנות, אני לא ראיתי אף פעם בן אדם שנכנס ליהדות בצורה בריאה, לא ברגש של גפרו, אלא בצורה בריאה, וכל דבר אמיתי הוא בא בתהליך, ובתהליך ארוך ומייגע. כי אם זה אצלך, מה שאתה הולך עליו לעשות, זה אצלך בבחינת האדם שבך, אז זה תהליך. ואם זה תהליך, אז זה אמיתי. ואם זה אמיתי, זה לא איזושהי שאלה. המושג הזה חזר בשאלה סתם, לצורך ההבנה שלהם. חזר בשאלה, שאלה אף פעם לא מחזירה בן אדם הגון. שאלה, איך לא עלית עליה קודם? איך הגעת לכאן בכלל? אם יש שאלה שמסוגלה להחזיר אותך כל כך מהר, ואין עליה תשובה, זאת אומרת שהשאלה היא מאוד פשוטה ומאוד ברורה, אז איך לא עלית עליה עד עכשיו? זה סימן שאתה לא נכנסת לעניין בצורה בריאה, בנויה, מדורגת. אתה בפנים לא היית בשל העניין, לכן השתחררת ממנו בצ'יק צ'ק. בוא ניקח דוגמה שהיא יותר קלה לנו להבין. יש אנשים שאומרים, תשמע, אם אני יכול להשקעה של כסף במניה, להרוויח הרבה מאוד כסף בפרק זמן קצר, למה שאני אעבוד כל כך קשה עד שאני עושה פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה? אתה בא לבן אדם הזה ומנסה לשכנע אותו, לך ותבדוק אצל אילי העון היציבים בעולם, איך הם עשו את הכסף שלהם. תראה שאף אחד מהם לא עשה את זה במשחק של מניות. זו עובדה. אז למה אתה חושב אחרת? אז הוא לא יודע לענות לך תשובה, אבל הוא נשאר בשלו. מה הנקודה? הנקודה היא זה שכאשר אתה מחפש קיצורי דרך, אתה מחפש את ההצלחה, זאת אומרת, את ההמון הגדול, אז זה לא אומר שההמון הגדול יישאר בידיים שלך, מכיוון שהוא לא בא מיסוד של תיקון, הוא בא מיסוד של תור. כי יסוד התיקון תמיד ידרוש עמל. וברגע שיהיה עמל, יהיה לו בסיס. יסוד התור אומר, אני לא צריך עמל, אני לא צריך שום דבר, אני יכול לעשות את זה בצ'יק צ'ק. אז אומרים לו, כיוון שזה היה בלי עמל, זה לא מדורג, זה ייפול באותה מידה שזה ירד ל... באותה מידה שזה עלה, זה ייפול. לא רואים את זה בשטח. אותו דבר זה גם בעולם הרוחני של האדם. יש אנשים כאלה, סתם לצורך בדיחה אני אומר, זה קיים בשטח, יש אנשים כאלה שאומרים, תראה, אני רוצה להיות לעזר לבני אדם וכולו וכולו, אז כל בן אדם שבא, מה שאני יכול לעזור לו, אני עוזר לו, בעצה, בזה, אני עוזר לו. יש בן אדם שאומר, מה אני משקיע בזה וזה וזה, בפרטים. אני הולך ויוצר קשרים עם דמויות מפתח. אני אומר עכשיו רעיון ששוב, בשטח הוא עובד, בשכל תוכלו להתווכח איתי, כמו אותו אדם עם הכסף, שהוא יכול להתווכח על הכסף. יש אדם שמה שנקרא, הוא זכה לתואר יקיר העיר, מפני שהוא הוא משקיע בעיר, עוזר, תורם. אם אתה עושה את זה ללא חשבון, מה פירוש ללא חשבון? פה בא בן אדם אתה עוזר, פה בא בן אדם אתה עוזר, פה בא בן אדם אתה עוזר. אז אתה מגיע בסוף לתואר יקיר העיר, בוא נניח שזה המושא שאליו רוצים להגיע. יש בן אדם אחר שאומר, עזוב אותך מכל זה. אני שם לב שבגדול, מה זה תואר יקיר העיר? ששם לך תמונה בעיתון, שאתה תהיה בן אדם מפורסם. אז אני דואג איך שאני כל הזמן מכניס את עצמי לעיתון בכל מיני דרכים. תמיד במקום שאני מגיע, אני ליד הצלם, תופס ממני תמונה פה או שם. לאט לאט מכירים אותי, אני דוחף את עצמי, תמיד אני מדבר עם הפקידים הגבוהים. וזה באיזושהי צורה הוא רוצה להגיע לדרגים גבוהים. המציאות, כמו שאני ראיתי אותה בשטח, ואני מנסה להסביר אותה בהתאם למה שכתוב בקבלה, המציאות היא שלמשל אני הכרתי אדם כזה, שמאוד היה חשוב לו לתפוס קשרים עם אנשים גבוהים. הוזמנתי פעם לשמחה שלו. השולחן כבוד, מה שנקרא במת הנשיאות בשמחה, היה מאוד מאוד מכובד. האולם היה ריק. זה ממש היה ככה. מצחיק לחלוטין. הוא אדם שכל הזמן משקיע רק בלדבר עם הגבוהים, אבל עם העם הוא לא עשה כלום. אז הם לא באו, אז הם לא... יש בן אדם שצומח, לא משנה כעת אם הוא איש מפלגה או שהוא דמות רוחנית, לא משנה, אבל הוא צומח מתוך הסיוע שלו להמונים. לעוד אחד, לעוד אחד, לעוד אדם, משפיע, עוזר, מסייע. העזרה להמונים היא הרבה יותר אמיתית, אבל היא לוקחת יותר זמן. היסוד שלה היא תיקון. אם אתה רוצה לעזור בעולם באמת, אז אל תלך תחפש שם אלה הגבוהים, הם לא צריכים אותך. הם לא צריכים אותך, אתה מנסה להתחנף אליהם, אבל הם אותך לא צריכים. אז זה ההבדל בין תוהו לתיקון ביסוד. זה שוב אנחנו חוזרים לפסוק שלנו, שכל הדברים עמלים, משמעותו, זה שכאשר האדם עמל על איזשהו דבר, אז יש לו דבר אמיתי, יש לו דבר בנוי. אבל כאשר אין לאדם את העמל הזה, אז, אז הוא לא אדם. הוא יכול להיות מוכשר, הוא יכול להיות גאון. יש כזה אמרה שאומרת, הוא ניצח את הגאון, את המחשב ב... הוא ניצח את המחשב ב, 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 בגאונות, והמחשב ניצח אותו בהבנה. יש כזה בדיחה שעולרת. כאשר הבן אדם לא בנה את היסוד שלו מהמסד הצפחות, אז הוא בנוי בצורה כזאת לא, לא מסודרת, ואין לו בסיס אמיתי. איך ראיתי דמויות חינוך שכתבו כל מיני מאמרים, אומרים שהיום כאילו הצעירים, אתה נותן לו אפשרות, תשב, תלמד, 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 תקבל איזה תואר פרופסור, אולי באוניברסיטה ידעו את השם שלך. ופה יש אחד אחר, אז הוא קצת ככה, אני יודע, יודע לעשות שירים, אתה אומר זמר או משהו כזה, והוא קונה לעצמו תהילה בתקשורת וכל זה. אז בעולם התקשורת באמת, זה יכול לפתות את הצעיר, בוא נפנה את האפיקים שלנו לאיזשהו דברים שטחיים יותר. טוב, אז עד עכשיו זה היה נקודה אחת. עכשיו נגיע לנקודה שנייה ובזה נסיים. הנקודה השנייה זה שככה, וזה דבר שהוא חשוב מאוד, אולי הוא עמוק ולא הייתי צריך להשאיר אותו לסוף, אבל ככה זה יצא. כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר. כל הדיבורים שהבני אדם מדברים למטה יש להם שורש למעלה. היהדות טוענת שאין שום דבר בעולם, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, שקורה פה, אצל כל אדם באשר הוא יהודי גוי לא משנה, שאין לו שורש בעולם הרוחני. באה תורת החסידות ושואלת, נו, כשאתה מדבר איזה משהו תוכני, משהו הגיוני, משהו שהוא טוב, בסדר. כשאתה מדבר שקר וכזב, כשאתה מדבר שטויות, כשאתה חושב שטויות, כשאתה חולם פנטזיות, איפה זה עם העולם הרוחני? זה מין מה שנקרא דברים מיותרים בעולם שאין להם שורש למעלה בכלל. לכאורה, אבל לכאורה מצד שני, אין דבר פה למטה שאין לו שורש. אם הוא פה, אז איך הוא בא? איך נוצר אצל בני אדם שיש להם חלומות לא אמיתיים? איך נוצר אצל בני אדם שיש להם דיבורים לא נכונים, דיבורים לא אמיתיים, שטויות והבלים, דברים בטלים? איך זה נוצר? הרי הכל מלמעלה. אומר תורת החסידות שיש שתי אופנים כאשר משפיעים על האדם אור מאוד מאוד גדול, אז הדיבורים שהוא אומר אז הם דיבורים לא לעניין. למשל, כשבאים לפעמים אומרים לבן אדם בשורה מאוד מאוד משמחת, אז הוא נעשה כמו שיקור, ויוצאים לו דברים לא הגיוניים מהפה. ההשפעה הרוחנית של אור גבוה אלוקי גורמת, שכאן למטה יהיה חוסר היגיון בדיבורים שיוצאים. אבל, אין דבר כזה בעולם שיהיו דיבורים, שישארו בלי מטרה ובלי, מה שנקרא, תמיים, שלא יתנקזו למקומות ומחוזות נכונים. הנקודה היא זה שהדיבור של האדם יש לו המון המון כוח. ולא רק הדיבור, כל דבר, כל כוח שהשם נתן באדם, כוח המחשבה, הערעור, הדיבור, המעשה, יש לו המון המון עוצמות. אלוקים לא ברא שום דבר שילך לבטלה. יכול להיות שהאדם שפך דברים לבטלה, שפך דיבורים לבטלה, שפך מחשבות לבטלה, שאין בהם, אני מתכוון לבטלה זה שאין בהם שום תועלת. אבל אסור שדבר כזה יקרה. זאת אומרת, תיקון העולם זה שכל דבר הוא ענייני, כל דבר עם תועלת. גם הצדיקים גדולים לא תמיד מצליחים שכל פרט ופרט וכל תנועה ותנועה וכל מחשבה ומחשבה וכל דיבור ודיבור אצלהם מושלם. אז פה יש שתי אפשרויות איך לתקן את זה. התיקון הראשון, יש אפשרות לאדם גדול, לאדם צדיק. הייתי מסווג את הדיבור לשלושה חלקים. יש דיבור כזה שהוא מתוכנן והוא תוכני, זה מושלם. זה דיבור שישר התחבר עם השורש שלו למעלה ועשה את מה שהוא צריך לעשות כאן בעולם הזה. יש דיבור שהאדם אמר והוא אמר דברי הבל וריק. אבל זה דברים כאלה ששייך להכניס בהם תוכן. זאת אומרת, הוא אמר איזושהי בדיחה, הוא התכוון למשהו אחד, אבל אפשר למצוא ולהכניס משהו שהוא אפילו לא התכוון, והעיקר שהדיבור הזה לא יעמוד, כמו שאומרים, סתם ככה בחלל של העולם סתם. מי שיכול לעשות כזה דבר, זה שלמה המלך. כתוב ששלמה המלך, זה היה היכולת הגדולה שלו. כל חכם מסוגל לעשות כך. אני אסביר ברובד החינוכי איפה זה בא לידי ביטוי. שהיינו בישיבה, וככה ראיתי בהרבה ספרים, היה מקובל שבא רב לבחון. אז תלמידים למדו ועושים להם בחינה. בעל פה. למשל, יש גם בחינה בכתב, אבל היה גם בחינה בעל פה. אז בבחינה בעל פה אני שמתי לב שככל שהרב היה יותר גדול מהבחינה המוסרית שלו, אז היה ילד שמתחיל לגמגם או עונה משהו לא לעניין, אז הוא היה אומר, אתה מתכוון לזה, יפה, אתם שומעים מה שהוא אמר. אלה שידעו את החומר ידעו שהוא בלבל את המוח, אותו אחד. אז אנחנו כל הזמן חשבנו שזה פשוט לא לבייש ליד כולם. אבל לפי מה שאנחנו לומדים היום, יש לזה משהו מעבר לזה. אותו אחד אמר מילים של כלום, סתם. הרב הזה ברוב השכל, הוא הכניס בתוך המילים האלה משהו של היגיון ותוכן, והוא עוד אומר לילד, כנראה לזה התכוונת. יש בזה צדדים חינוכיים, יש לזה גם את הצד הרוחני הזה, שמילים לא יעמדו כמו שהם בעולם. עכשיו, יש מצב יותר גרוע, שאין שום קשר בין הדיבורים, ואני לא יכול להכניס בהם שום שכל. כלום, לא יודע, כמו אדם שדיבר מהחלום, כאילו, תוך כדי שינה. מה תחבר שם? אין שם כלום. אז כתוב בקבלה שכאן נכנס התפקיד של יוסף הצדיק. יוסף היה מיוחד בזה, הוא היה איש, כבן אדם, הוא היה איש מאוד מעניין. מצד אחד, הוא בן של איזה אחד שגדל בנטור הקרתא בירושלים, כאילו בן של יעקב אבינו, בבית סגור, הכל כזה חרדי, חרדי, חרדי. ומצד שני, הוא מסוגל לתפקד במדינה זרה כמלך, עם השפה הזרה, עם המנטליות הזרה. אז בדרך כלל, כשאנשים צריכים לעשות מין מהפך כזה ושינוי כזה בחיים, אז משהו נפגם. או שמשהו במלכות שלהם לא מלכות, הוא לא מספיק שולט כמו שצריך על מצרים, מפני שהוא לא מספיק מצרי. הוא לא נולד כאן, והוא לא כך מכיר את המנטליות. או שיש לו בעיה, שאם הוא יותר מדי בחוץ עם המנטליות וכל זה, אז יש לו בעיה קצת עם בית אביו. הוא לא משמר את בית אביו. יוסף היה עם דואל סיסטם כזה. היה לו יכולת לשמר את הכל בבית אביו בצורה הכי מלאה, ועם כל זה הוא נמצא למעלה, הכי הכי למעלה. זאת אומרת, בפירמידה, ביחצנות הכי גבוהה עם הפנימיות. אז כתוב למה? מכיוון שיוסף נקרא בן פורת יוסף. פורת בקבלה זה חילוף אותיות של פותר וגם תופר. אז הפותר זה הפותר חלומות. מה זה לפתור חלום? זה משהו, אתה לוקח כל מיני פנטזיות של בני אדם בשעה שהם ישנו. זה בדיוק הנקודה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. אתה נופח באיזה שהם מילים ודמויות ושיגונות שהם חשבו, נופח בהם משהו, וזה אותו משהו קורה גם. זאת אומרת, אתה קלט על המטרה, הכנסת היגיון בחלום, וזה אכן התרחש בהתאם למה שאתה אמרת. ידוע, כל החלומות הולכים אחרי הפה. אז אתה אמרת, ואמרת נכון. וזה הפותר של יוסף. מה זה התופר? התופר הוא זה שהוא מסוגל לקחת מילים שאין להם שום משמעות ולהחזיר אותם למקורם העליון, לתפור אותם. מה זה תפירה? תפירה, יש לי בגד קרוע ואני מאחה אותו ויוצר ממנו בגד אחד, מקשה אחת. יוסף, בגלל היכולת שלו להיות למעלה, מעלה, עד אין קץ. מלך במצרים, למטה, מטה. הפוך, אני לא יודע איפה המטה, איפה המעלה, אבל ברעיון הוא יכול להיות גם יחצן הכי גדול, וגם פנימי וחרד וסגור הכי גדול, ושתי הדברים האלה לא מפריעים לו. הוא זה שמסוגל לחבר בין כתבים. מה הדבר הכי נמוך פה בעולם התחתון? אתם יודעים מה? אדם שלקח והשחית. בל תשחית. יש בל תשחית גשמי במעשי, ויש בל תשחית מחשבתי, ויש בל תשחית דיבורי. האדם הכי נמוך, בזמן שהוא משחית, הוא נמצא במצב הכי נמוך שיכול להיות, כי הוא לא עושה את תפקיד הבן אנוש שהשם הטיל על בני אדם פה בעולם הזה. ליצור, ליזום, לבנות, לעשות, לא לפרק ולהרוס ולשבר ולהשחית. אדם שמשחית זה אדם הכי נמוך. יוסף סוגל לקחת את עולם האצילות ולחבר בין האדם הכי נמוך, עם המילים האלה המיותרות שהוא אמר, הלא במקום ולא בעניין, חבר את שתיהם ביחד. זה הרעיון שאומר הרבי האמצעי בספר תורת חיים על הפסוק בן פורת יוסף. הוא רוצה להסביר מה המיוחד של יוסף. הוא מסביר טוב את שלמה המלך. הוא אומר שזה נקרא הלשון שלנו, של הפסוק שלנו, כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר. בתחילת השיעור ביארנו, זה היה ביור אחד, שכל הדברים יגעים צריך לעמול, והרחבנו בזה, הרחבנו, שבלי עמל אתה לא בן אדם. זה היה המסקנה. עכשיו הביור הנוסף, הביור הקודם היה מושתת על דברים שאמר הרבי האמצעי. עכשיו אני מבאר בהתאם למה שאמר הרבי, הביור הקודם היה בהתאם לרבי עצמך צדק, וזה בהתאם לרבי האמצעי. מה אומר הרבי האמצעי? כל הדברים יגעים, יש דיבורים יגעים. מה הפירוש? ישנם דיבורים שכשאמרתי אותם, טיק, תחבר למרום, תוכן, היגיון, תועלת, תחבר ישר למעלה. ישנם דיבורים שעכשיו לך, הדיבורים האלה עומדים ומרחפים בעולם עד שיבוא מישהו ויעלה אותם. למה? כי הם דיבורי שטויות שריחפו פה בעולם, שאין להם תוכן. הם דברים יגיעים, עד שהם עולים לוקח הרבה מאוד זמן. זה קיים הרעיון הזה גם בתפילה. לפעמים האדם מתכונן טוב לתפילה, לומד מספיק לפני התפילה, אחר כך שהוא מתפלל, הוא מתפלל בדביקות ומכל הלב ומכוון בתפילה, התפילה שלו עולה בטיל. יש בן אדם שהתפלל בנצח חמה, תפילת שחרית, בנצח חמה הוא התפלל, ועד הערב עדיין המלאכים מנסים לשפץ את התפילה שלו כדי שיהיה אפשר לעלות אותה למעלה. ומי אמר את זה? הרבי הרש"ב אמר את זה, שלפעמים אדם מתפלל לפני השקיעה, והתפילה שלו הגיעה יותר מהר מאלה שהתפללו בבוקר. כי זה דיבורים שצריך לתקן אותם. זה דיבורים שצריך לשפץ אותם. זה דברים שקיימים בעולם. אז אני רוצה רק לסיים את הרעיון הזה שאמר הרבי האמצעי בנוגע לדיבור. אז יש דיבורים יגעים. המון המון עמל צריך לתת עליהם. ויש דיבורים חלקים. אנחנו התרגלנו לשמוע את הפתגם, שתי פתגמים אני רוצה להסביר. אל תפתח פה לשטן. ועוד פתגם, בלי עין הרע. אז אני רוצה להסביר את המשמעות על פי החסידות של שתי הפתגמים האלה. אל תפתח פה לשטן, זה כשאתה אומר דברים ולא עומד מאחוריהם הסבר נורמלי, הגיוני, בא השטן, אומר, הרי אסור שיעמדו מילים בלי הסבר, אני ניתן להם את ההסבר. אז יש לפעמים שבן אדם לא התכוון באמת. לא התכוון. לפעמים כאילו, שמעתי פעם אמא שצועקת על הבת שלה, אני אקלוף אותך. אז אני אומר, היא לא התכוונה. היא לא התכוונה. באמת שלא, היא לא התכוונה. אבל המילה הזאת עומדת, אז מה זה לקלוף? מה את רוצה לקלוף? מה את רוצה לעשות לה? את בטח לא התכוונת למילים האלה, בגלל שלא התכוונת, פה הבעיה. מילים שאנחנו מתכוונים אליהם, במובן הטוב והחיובי, או חלילה גם במובן השלילי, בסדר, אז אתה משייך אותם לאנשהו, אבל מילים שאתה לא משייך אותם לשום דבר, זה יכול להיות נורא והיום. היה בפולין שלפני מלחמת העולם השנייה, סיפור, שמעתי אותו מאדם שהיה, יהודי מיליארדר, מיליארדר, מה זה, הוא היה מספק את האבק שריפה לצבא הפולני. הוא היה איש עשיר, הוא היה גם דתי, חרד, זה היה לא ערובה לכלום, זה יהיה ראיה לך לשיעור שעבר. הוא היה כל כך עסוק, כל כך עסוק, 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 עסוק. אמנם היה עשירות בבית, אבל הוא כמעט לא ראה את אשתו ואת הילדים, כמעט ולא. אבל אשתו, כנראה שהיא הציקה לו כנראה לא בזמן. זאת אומרת, הוא היה ממש, אם זה היה צריך לספק וזה היה בלחץ וזה. אז תגיד לי, אתה יודע איפה הילדים שלך? אתה יודע מה שזה? מה אתה יודע? איזה אבא אתה? איזה זה? והוא לא, 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 זה. הוא הוציא משפט שסור להוציא דבר כזה מהפה. לא רק לאישה, לאף בן אדם לא. הוא אמר שתשרפי. היא כל כך עצבנה אותו, כך יצא לו מהפה. אני לא יודע אם זה קרה באותו יום או לא, אבל היא ירדה למרתף, היה לו שם שקיות של אבק שריפה, ואיזשהו ניצוץ שם היה לה ביד או מה, ולא נשאר ממנה אפילו, 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 אפילו קבר לא נשאר, כלום. ומאז, הוא היה יחסיד של איזה אדמור בפולניה, אמר לו לא לדבר אף מילה כל ימי חייו. למה? כי המילים שלנו, יש להם ידיים ורגליים. ככל שאנחנו נלביש אותם יותר עם ידיים ורגליים, אנחנו יותר מתקנים אותם. אנחנו מן המדבר. המילים שלנו תופסות חשיבות מאוד גדולה. ובזמנו, הבבא סאלי, כשהיה ילד, מישהו יצבן אותו כילד. הוא קילל אותו כילד. אותו בן אדם מת. אבא שלו לקח אותו. אמר לו, אתה לא נורמלי, איך אתה בזה? בשום אופן, אף דאף, אל תדבר אף פעם על אף יהודי, רק ברכות שיצאו לך מהפה. השביע אותו על זה. ומאז, אמר לו, אתה יודע, כל מילה שלך זה... וככה היה בפועל ממש. אז זה, אל תפתח פה לסתם. מה זה בלי עין הרע? אמרתי עכשיו כל מיני דברים, יכול לבוא השטן להתלבש. בלי עין הרע זה... זה לשים פלסטר על המילים האלה, פה אין לך כניסה. אמרנו, אתה יכול להתלבש על המילים האלה ולעשות סלט, אין כניסה. אני מלכתחילה אמרתי, אני מתכוון למה שאמר, אל תכניס יותר ממה שאני כיוונתי במילים האלה. אז תראו, בשיחות של הרבי, הרבה הרבה פעמים הוא מזכיר, בלי עין הרע, בלי עין הרע. זאת אומרת, זה ביטוי של... דעתם של חכמים נוחה ממנו, זאת אומרת, זה ביטוי נכון. בלי העין הרע זה מין חסימה, מה עשיתי? אז אמרתי בלי העין הרע, אבל רואים שאתה כולך מרוצה מהבן אדם הזה, וזה אתה נותן בו העין הרע. לא, אבל אני סוגר את הדיבורים הללו, שלא יוכל לשלוט בהם. טוב, חבר'ה, אז למעשה בואו אנחנו נסיים. למעשה, מה שאנחנו יכולים ללמוד, קודם כל, כמה חשיבות יש לפה. ויש כלל בחזל, מרובה מידה טובה ממידת פורענות. כלומר, אם אדם יכול להגיד חלילה וחס על מישהו שיסרף ואותו אחד נשרף, אז כשהוא יגיד עליו שתהיה צדיק, שתהיה מבורך, שתצליח, שתהיה עשיר, אולי, אולי, אולי מישהו ישמע את זה והוא יהיה פעם עשיר. זאת אומרת, מה זה, מה זה אולי? איך בן אדם אומר? אני לא ידעתי שהברכות שלי כל כך, כל כך, כל כך מתקיימות. הוא סתם אמר איזשהו משפט, לא ידעתי שהברכות שלי הוא כמה זמן. הברכות שלך לא מתקיימות, אבל טוב שאמרת משפט טוב מהפה. אותו חבר שלומד מילה היה צריך לעבור בחינה. אז אחת מהבחינות האחרונות זה שאחרי שהוא כבר עזה 20-30 בריתות, אז הוא עושה בחינה עם בוחן, שהולך ורואה כל מה שהוא עושה ומחפש לתפוס אותו. אז הפילו עליו כזה בוחן ש... שרוצה להכשיל אותו כדי שלא ייכנס עוד אחד לשוק. אז, אבל הכל היה בסדר. הוא אומר לי, כן, זה יפה, מאוד עשית, וזה וזה. אבל אני והוא יודעים שהוא לא מתכוון למה שהוא אומר, כשאין לו ברירה. אבל בסדר, עדיף להעדיף ככה מאשר להגיד דברים, דברים שליליים. אז זה דבר שאנחנו יכולים לקחת לתשומת הלב, וזה שוב חוזר לפסוק, כל דברים המילים, כל... מה שאומר שלא, כל הדיבורים יגעים, סליחה, המילים. כל דיבורים יגעים, לא יוכל איש לדבר. זה הפירוש הוא שישנם דברים כאלה, ישנם דיבורים כאלה, שכדי לתקן אותם לוקח הרבה מאוד זמן עד שמצליחים לתקן אותם. בוא נשתדל, אומר שלמה, מייעץ לנו שלמה, שהדיבורים שיוצאים לנו מהפה יהיו כמה שפחות יגעים. שיהיה פחות צריכים לשפשף אותם ולזקן אותם, עד כמה שזה ניתן, עד כמה שזה אפשר.